רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, עכשיו ברדיו סול.
זה מה שקורה, שאנשים פשוט לא ישנים בלילה. לא, אני פשוט אומר...
אנחנו שמנו את זה במקום הג'ינגל של התוכנית.
עוד מעט זה יהיה במקום הג'ינגל של כל התוכניות.
קדימה, קדימה, כולם לעמוד. איזה יופי, איזה יופי, איזה הפתעה יש לנו.
בוא נגיד ערב טוב, או גוד איבנינג.
גוד איבנינג, כן.
בשפה המקומית.
תקשיב, יש לזה לנו הפתעה, אבל אנחנו לא נדבר על זה.
איך אמר שלמה ניצן? נו.
נו. אז זהו, אז אנחנו לא נדבר על זה עכשיו.
אז לא, כל טוב, ערב טוב.
לא נדבר. האמת שחשבתי לרעיין את דונלד. חשבתי לרעיין. א', לא כל כך מצאתי את הטלפון האישי שלו. חיפשתי, אני חייב להגיד שחיפשתי.
זה לא, הוא מתקשר אליי כל הזמן.
כן, אבל בסוף החלטתי שבשביל מה ללכת עד ארצות הברית לרעיין אותו.
הוא גם שעמם. הוא גם אמר הכל.
כן, אני יכול לצאת לרחוב ולחפש חתול ג'ינג'י אחר.
כן.
אז זהו, אז אנחנו נרעיין חתול. חתול ג'ינג'י.
כל חתול ג'ינג'י כלשהו.
כן, אנחנו נדבר עליו בהמשך. נדבר עם העיתונאי חנן עמיאור, עורך אתר הביקורת התקשורת פרספקטיבה, מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה. יהיה איתנו, האמת שאדם מרתק, נעים לשוחח איתו, אבל בוא נתחיל עם דבר שהוא עוד יותר מרתק. היועמ"שית.
וואה.
כן, זה מרתק.
כן,
כל העלילות היועמ"שית, עכשיו דבר חדש, היא עומדת לזמן, לפחות כך הודלף,
כי מותר להדליף.
מדליפים, כן.
מותר, החלטנו שמותר
להדליף. זה בסדר.
כן, כן.
עומדת לזמן לחקירה, או לאשר לחקור את אלמוג, חבר הכנסת אלמוג כהן. זה מעניין. כן, אז קודם כל, אני חייב להגיד שלאלמוג כהן כבר עשו לו הקש בגג לפני. הרי הוא זומן לחקירה על אירוע שהיה לפני 13 שנים כשהוא עוד היה לובש מדים במשטרת ישראל. אגב, 13 שנים זה התיישנות. ההתיישנות בפלילים בעבירות האלה זה 10 שנים. אז אני לא מבין מה יש לחקור משהו שהתיישן. ונגיד שהייתה עבירה, זה התיישן. בכל מקרה, הוא זומן לחקירה, או יזומן בקרוב לחקירה, והוא לא מתכוון כמובן להגיע. אורן מסמן לי, מה אתה מסמן לי? אני לא... לא בפריים. הנה, שוקי,
אתה רואה את שוקי מתערב מרחוק?
אני לא בפריים, כן. אז בקיצור, הוא יזומן לחקירה, והוא לא מתכוון להגיע. בדיוק כמו טלי גוטליב, ולמה לא...
אבל טלי גוטליב אמרה שאתם יכולים לזמן אותי כמה שאתם רוצים, אני לא בא.
אבל יש בזה גם היגיון. א', הוא אמר את זה. הוא אמר את זה היום. יש לו חסינות, שזה עניין מהותי.
אני גם לא מבין את זה. אם יש להם חסינות, אז איזה חקירה?
לא, גם...
למה צריך חקירה?
בשביל מה? בוא נהיה, חקירה יכולה ללכת לשני אופנים. צד אחד יכולים להגיד, וואלה, לא קרה כלום, אז בשביל מה לחקור? הצד שני יגיד, קרה, אבל אתה לא יכול לעשות לו שום דבר, כי הוא חבר כנסת, אז בשביל מה לחקור?
החקירה היא לשם חקירה, ברור לנו.
החקירה היא לא לשם חקירה, היא לשם אזהרה. דע לך, אדון אלמוג כהן, את מקומך, אנחנו יכולים עליך.
אמרת, הקש בגג.
הקש בגג, כן.
הקש בגג קלאסי.
הוא חטף כבר הקש בגג, והפעם הבאה, אלוהים יודע איך זה ייגמר. תקשיב, זה פשוט עזוי.
אבל גם היא חטפה איזה כרטיס צהוב מבגץ.
היא כבר יותר מפעם אחת, פעמיים למיטב זיכרוני.
כן, כן. תראה, בכדורגל שני כרטיסים צהובים זה אדום. בפרקליטות... 32 כרטיסים אדומים, זה עוד, כרטיסים צהובים, זה עוד אחד צהוב.
כן, לגמרי.
אתה מקבל את ה-33 מתנה.
תקשיב, היא עושה מה שהיא רוצה.
היא קיבלה, עכשיו נדבר, היא קיבלה רק על הנושא של הממלא מקום נציב שירות המדינה. עכשיו, למה הוא ממלא מקום? כי היא לא הסכימה שהוא יהיה הקבוע. אז הוא בינתיים על תקן ממלא מקום. בגץ הסכים, החליט שזה הגיוני שהוא יהיה בתפקיד, ולכן בשלושה חודשים הקרובים, עד שבגץ החליט מה הוא רוצה לעשות, אז הוא ממלא תפקיד רגיל בלי הגבלות.
ומה שמעניין...
והיא החליטה שעל זה שבגץ אמר בלי הגבלות,
אז יש הגבלות, כן.
ואז חזר לבגץ.
בניגוד לפסיקת בגץ.
ואז חזר לבגץ, שהוא התלונן ואמר, רגע, את לא יכולה להגביל אותי, בגץ אמר שלא מגבילים אותי.
כן.
אז זה לא הפריע לה להמשיך להגביל.
נכון.
ואז חזר לבגץ, ובגץ אמר לה, הלו, מי הבוס? שכח, תתבלבלת לרגע.
אנחנו עם גלימה, את עוד לא.
בדיוק. שתבואי לשבת במקום שלנו, שזה אוטוטו, כמו שסיכמנו, אז עד כי היא גם חלק מאיתנו, עד אז רק אנחנו.
עד אז אנחנו עושים לך טובות בקטנה, רק את הילד שלך אנחנו לא חוקרים. זה היה בקטנה, כאילו.
קטנה.
לא, זה כן, לא משהו בומבסטי.
זימנו אותו לחקירה?
מה פתאום?
פתחו חקירה?
גזמת.
דיברו על לפתוח חקירה?
הפצרית רואה את עצמה...
חושבים על זה?
מעניין שהפצרית כחיילת בצהל, רואה את עצמה כפופה ליועמשית ולא לרמטכ"ל. ולכן, אם היא כפופה ליועמ"שית...
גם הרמטכ"ל, אין לי כפוף.
אם היא כפופה ליועמ"שית, אז נשאלת השאלה, אין פה ניגוד עניינים?
לא.
שהפצרית לא מורה על פתיחת בחקירה של הבן של הבוסית?
כשזה לצד הנכון, אין דבר כזה ניגוד עניינים. יש רק עניינים.
כן, מי הכי טוב יכול להסביר לנו על זה יותר מאשר נשיא בית המשפט שמינה את עצמו עמית?
מתי חוקרים?
יש עוד מעט, באמצע פברואר יש טקס שהוא...
מתי מבררים?
הוא גם מארגן לעצמו מסיבת הפתעה. הוא עושה לעצמו, הוא עושה לעצמו טקס. בטקס הוא ייתן לעצמו פרס.
הוא נכנס בדלת והוא עובר לעצמו, אוי, יופי שבאת. הופתעתי. כן?
הגעתי, איזה יופי.
טוב לראות אותי. כן, כן.
אז זהו, אז הוא מרגיע לעצמו מסיבה וכולי.
רגע, אבל מתי? חוקרים, אוטוטו חוקרים את ה...
ומי לא מתכוון להגיע?
נכון? כל התלונות.
מי לא מתכוון להגיע? כמובן, יריב לוין, שר המשפטים.
הוא כל זה מחרים, איזה באמת.
כן.
קטנוני כזה.
תקשיב, בושה וחרפה, ולא מתכוונים לחקור שום דבר.
למה לא מפטרים אותה?
למה לא חוקרים? כי היועמ"שית אסרה לחקור.
נכון. למה לא מפטרים אותה?
האמת?
אין
זאת
תשובה.
שאלת מיליון הדולר.
נכון? כן. אין תשובה.
אבל חשוב להגיד גם ש...
כי אתה לא יכול לקטר, תראה, אנחנו לא יכולים, אנחנו...
לא, אנחנו יכולים,
אנחנו יכולים. כל אחד עושה תפקידו בכוח. אנחנו יכולים וזה מה שאנחנו עושים. אבל אתה כנגיד חבר ממשלה או כראש ממשלה, יושב כל היום ואומר, היא מגבילה אותי, היא מפריעה לי, היא מגבילה אותי, היא מפריעה לי. תפטר. הכוח אצלך, סמכות שלך.
כן.
תפטר. אי אפשר, אתה יודע, זה כאילו מצד אחד אתה אומר, מפריע, 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 ואז כששואלים את השאלה, אז למה הממשלה לא מפטרת? למה ראש הממשלה לא מפטר? למה השר לא מפטר? ראש הממשלה לא מפטר, ברור למה, כי יש פה ניגוד עניינים, קבלו לו את הידיים, נהדר, אחלה מהלך. למה השר לא מפטר?
זאת שאלה.
למה השר? או בפרוצדורה שצריך בשביל לפטר.
זאת שאלה, ועכשיו...
יש ועדה? תעשו ועדה.
עוד יותר מזה, אנחנו עכשיו נכנסים לארבע שנים של דונלד טראמפ, מתוכם שנתיים עם ממשלה ימנית.
הדבר האחרון שאתה רוצה זה שמישהו יגביל אותו.
והיא לא תפסיק להציק ולהפריע לעשות דברים. היא תכף תוציא חוות דעת שאסור לגרש את הפלסטינאים מעזה.
לישראלים.
גם לאמריקאים.
מזל שלנו זה לא ישראלים.
לא, לא, לא. היא כבר מזמן לא יודעת את הגבולות הגזרה שלה. היא תוציא חוות דעת נגד דונלד טראמפ. היא תוציא, היא תעשה מה שהיא רוצה. היא חושבת שהיא... האמת... מה שאני מציע לביבי, בשיחה בארבע עיניים עם דונלד טראמפ, תשכנע אותו להטיל סנקציות על גלי בערב מיארה. סגרו לו את החשבון בנק, שלא תוכל להשתמש בוויזה שלה, שלא תוכל... תעשו לו הסנקציות, כמו שרצו לעשות על המתנחלים.
עשו.
סנקציות, כן, על גלי בערב מיארה.
ואני מזכיר שהוא עכשיו ביטל את זה.
כן, זה ביום הראשון, הדבר הראשון, ה-200 צווים הראשונים שהוא חתם ביום שהוא נכנס לתפקיד, זה היה אחד מהם. כמו שהוא עשה עוד הרבה דברים, כמו שהוא עשה עם התעלה בפנמה. אתה רוצה לספר על התעלה בפנמה?
פנמה זה מדהים, כאילו, האיום הראשוני שלו היה, אני ילאים לכם את התעלה בחזרה, תחזירו לי את התעלה, ואז אתה יודע, החבר'ה הפנמים הבינו את הרמז הדק, ואמרו, תקשיב, בפנמה, מה שמי שהפעיל את התעלה, זה חברה סינית. אז הוא אמר, נראה לכם הגיוני, אנחנו בנינו את התעלה, ועכשיו אנחנו משלמים כסף
בשביל לעבור בתעלה.
בשביל לעבור בתעלה.
כן.
בסדר, עד פה נשמע הגיוני, אין דבר כזה, אני לוקח אותה חזרה. ואז החבר'ה בפנמה אמרו, לא, התחרטנו, הבנו את ה...
Hold your horses!
אנחנו מבטלים את ההסכם עם החברה הסינית, ולבטל הסכם עם חברה הסינית, או בכלל עם חברה כמדינה, זה לא כזה קל.
לא, זה ממש לא.
ביטלו את ההסכם עם החברה הסינית, ואמרו, אנחנו לוקחים את התעלה חזרה אלינו, המדינה פנמה תפעיל את התעלה, ואתם תעברו בה on the house, כי תעברו בה חופשי כמה שאתם רוצים.
עלינו.
עלינו. עליכם יותר, אבל לא משנה.
יאללה, בוא נלך שיר אריק סיני.
מי שם את השיר הזה? מי?
ומשם אנחנו ממשיכים עם חנן אמיר.
רחוב ישן בצהרי היום, לצדיו בתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אנטון, מסתבר בשר רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה מכולת בפלון, בדואר בלי חלון. כן, כך נראה העיירה שלי, אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. הנפח את הפח חתך, ועוד כמה חורים קטח, הוא בונה חלון לבית המלון, מתפרנס גברת שמית, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. עשבים שוטים, כלבים וחתולים, כן, כך נראה העיירה שלי, אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי. רחוב ישן בצהרי היום, לצדם בתים עם גג אדום, במספר הממול ישב האדון, מסתפר, פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת בית מלון, ודואר בלי חלון, כן כך נראה. היערה שלי אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי, כן כך נראה. היערה שלי אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הפרחי, כן כך נראה. היערה שלי אם תעצור אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה.
ואנחנו נוריד את השיר לכבוד העיתונאי חנן עמיאור, עורך אתר ביקורת התקשורת פרספקטיבה, מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה. שלום לך חנן.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין, אני מוכרח להגיד שאני קראתי את הספר ונהניתי ממנו, הספר, מה שנקרא, דברי אלוהים חיים.
להגזים, לא להגזים.
לא, תקשיב, יש שם, קודם כל אתה מנתח בצורה מאוד יפה שם את כל ההנדסת התודעה שבעצם התבצעת עלינו, ואתה סוג של נותן, שם זרקור על מה שנקרא להנדסת התודעה, וזה יפ, נעים לקרוא את הספר, ספר קליל, ספר טוב, הייתי אומר אפילו חשוב לקרוא, ממליץ בחום.
תודה. זה בעיקר נותן כלים לקוראים להבין איך עושים עליהם את המניפולציות האלה, איך לזהות אותם, ואיך
בעצם איך לצפות במהדורת חדשות בלי, בלי ליפול בפח.
כן, כן, בדיוק. צריכה ביקורתית של תקשורת.
כן, האמת שאומרים על זה, בעיקר על התקשורת, אני הייתי מייחס את זה בעיקר לערוץ 12, שהם מתחילים את החדשות בערב טוב, ואז במשך שעה שלמה הם מנסים לשכנע אותך שזה לא באמת ככה. תשמע, פגישה היסטורית, בקנה מידה מטורף, טראמפ, נתניהו, לא חלמנו, לא פיללנו לדבר כזה.
ממש ככה, נכון מאוד.
התקשורת בישראל, איך הם סיקרו את העניין? אני יודע, הכתבים הישראלים בארצות הברית זיהינו אותם לפי הוולגריות והצעקות על הנשיא, אבל איך התקשורת בישראל סיקרה את זה?
הייתי אומר בגדול שאתמול בערב היה ערב גדול לציונות, ממש, ממש אחד הערבים הגדולים שהיו בתולדותינו, בגלל שאנחנו בעצם קיבלנו אתמול בערב אישור מנהיג העולם החופשי, זה דבר זה הישג שהציונות לא זכתה לו עד אמש, לא רק בזכותנו על הארץ, אלא גם בזכותנו להגן על עצמנו בצורה מוחלטת, שהעולם מכיר בזה שלא נגזר עלינו להתקוטט ולהקיס דם, אלא מותר לנו גם להכריע בצורה מלאה ושלמה את הזכות שלנו על הארץ הזאת, וזה ערב עצום, ערב גדול, ערב היסטורי, אי אפשר להפריז בחשיבות שלו, ועדיין לא כל אני אפילו הייתי אומר שהמיינסטרים של המדיה הישראלית, העיתונות הישראלית, לא התעלתה לגודל השעה, וחזרה להתעסק בתעלות הביוב הקבועות והמאוסות והזוטי זוטות. ראינו למשל הבוקר את את כל העמוד הראשון של ידיעות האחרונות, כן, אחרי כזה ערב, ששווה בכלל הוצאה של מהדורה שנייה באמצע הלילה, למרות שלא היה צריך, בגלל שאנחנו קראנו לקבל את הכותרות האלה כבר בעשר וחצי בערב, ואת הסגירה של העיתון, של העיתון עמוד השער, אפשר היה לדחות אפילו ל-12 ואפילו ל-12 וחצי. ולא היה קורה כלום. זה דבר שעושים אותו.
לא, אבל גם למיטב זיכרוני, אני ראיתי את הכותרת.
לא, אבל מה, איזה כותרת?
יש שם גם...
רגע, יש אנשים שכמוני שלא רואו אותה.
אני רק אגיד שיש שם גם תמונה מהפגישה של נתניהו וטראמפ. זאת אומרת שהם לא באמת הוציאו את המהדורה לפני שהפגישה.
אם יש תמונה על הכותרת. ועדיין, רק נסביר, שכותרת גג קטנה ודקה עוסקת בזה. כל השאר... טיז לרעיון שהתפרסם בשבעה ימים, עם גלנט, שתוקף את ראש הממשלה, שאומר, אגב, הוא אומר שם דבר לנכון, הוא אומר שראש הממשלה יכול היה להשיג את העסקה הזאת במאי, והוא אשם בזה, ובקיצור הוא מנסה להסיר מעצמו אחריות, כשאנחנו שמענו בעצמנו את בלינקט וביידן אומרים שוב ושוב, שזה לא בגלל נתניהו, אין עסקה אלא חמאס וזה, שדחה את העסקה, ועכשיו הוא נראה תקבל אותה בגלל האיומים של טראמפ. אז גם עד שהוא אומר הוא לא נכון, אבל הם נתנו לזה את כל השאר.
כן, כן, השאר הוא, הממשלה לא עשתה הכל כדי להשיב את החטופים. זה השאר.
ומי אומר את זה? אומר את שר הביטחון שהוא היה המצביא של המלחמה. עזוב, לא ניכנס לעניין הזה, ניכנס לבחירת האורחים לתת לזה את השאר, או ל... ערד ניר וגיל תמרי, ערד ניר ב-12, גיל תמרי ב-13, הבוקר בארץ בכלל, אתה יודע, כל גידוף אפשרי. ראש הממשלה, אני מקריא לכם משפטים מצחיקים שקראתי הבוקר בארץ, ראש הממשלה נראה בעיקר סובל ומיוסר מהדבר הזה שנקרא מסיבת עיתונאים, כן? כאילו שאנחנו ראינו את אותו אירוע, או... או עיתונה אחרת בארץ אומר שכשטראמפ אומר שישראל היא מדינה קטנה, אתם זוכרים שאלו את המשל הזה
עם העת והתראה? כן, כן.
אז הוא אומר שהוא מזלזל בישראל ובאז לה, כן? אילו שלא שמענו אותו אומר שישראל היא משופעת במוחות מבריקים, ורק בגלל זה היא הצליחה להגיע לאן שהגיעה.
למרות הגודל.
למרות הגודל הקטן שלה, הצהרת טראמפ היא חגיגה שעשה משליטה, כל מיני, בקיצור. חמיצות שבכוח מנסה לתפוס את מקומה של המתיקות.
אבל זה חמיצות שמנותקת מהמציאות היום.
האמת היא שכשאני שמעתי את המסיבת עיתונאים אתמול בלילה, חשבתי על העיתונאים היום בבוקר ואמרתי, אין מצב שהם מצליחים להוציא מזה שלילי. אין מצב, אי אפשר.
זה כל העיתונאים שהבטיחו לנו שקמל אריס זה הדבר הכי טוב למדינת ישראל, וטראמפ מאוד מסוכן כי הוא יתהפך עלינו. עכשיו
כן.
צריכים להוכיח שזה נכון.
עכשיו, בדיוק, אז אתה שואל את עצמך, איך אפילו בנסיבות כאלה חריגות, של פעם בדור, שקורה לנו דבר כל כך מרגש ושמח, ושכל העולם, כל העם, עייף משנה וחצי של מלחמה כל כך קשה עם הברברים האלה, עם איזה 1,800, אני לא יודע כמה בדיוק, אחים ואחיות שכבר איבדנו במלחמה איתם, וסוף סוף, כזאת רוממות רוח כולם מרגישים, בגלל מה שנראה כמו, באמת, באמת, השגה שלנו, של היעד המרכזי שלנו, של המלחמה הזאת, שזה, שעזה לא תקבל, לא תעבור יותר איום, ועדיין הם מצליחים כאלה חמוצים. איך הם מצליחים? אתה שואל את עצמך, מה גורם להם, בכל זאת, בנסיבות האלה, להיות כל כך חמוצים?
זה רלבת.
כן, נכון, קודם כל בדיוק, זה הסיג שהוא נזקף לזכות נתניהו, ונתניהו, אנחנו עליו, אנחנו רק לא נתניהו, נתניהו הסטן, עצם העובדה שנתניהו הוא זה שמשיג את ההישג הזה, זה כבר פוגע בהישג. אותו כנ"ל על טראמפ. אמרתם בעצמכם לפני רגע שאמרו לנו שקמלה האריס, הם הרי ייחלו בגלוי לניצחונה של קמלה האריס על טראמפ, ועוד בתיאומים שהיא תהיה טובה לישראל והוא יהיה רע לישראל, כן?
עכשיו בוא נדמיין איך ההצגה של אתמול הייתה נראית כשהיא יושבת על הכיסא של טראמפ.
לא הייתה שום הצגה אתמול.
הייתה הצגה, אבל קורה, הייתה הצגה הפוכה לגמרי. זה הייתה הצגה שהם רצו לראות כנראה.
מה שהיה קורה זה שהאמברגו נשק, הם השאירו אותנו ללחם איתם במכות ואבנים. האמברגו נשק, שקמלה וביידן הפילו עלינו, הוא היה הופך להיות הרמטי ומוחלט אחרי ניצחון שלה.
כן, זה נכון.
עם כל זה אנחנו מקבלים נשק, זה הלך נמד במיליארדי דולרים. אז א' זה הישג של נתניה, ב' זה הישג של טראמפ. ג' זה ממוטט להם את הפרדיגמה שלהם, שהפיינה אותם במשך שנות דור, לפחות דור, לדעתי שני דורות, ש, של של כל כל האימפריה הזאת, התשלובת הזאת של שמאל, תקשורת, אקדמיה, תרבות ודיפ סטייט, זה פשוט מפרק אותה מהיסודות שלה, וקשה להם לקבל את זה. כן, זה ממש ממש מנפץ להם עיקר אמונה. ודבר אחרון, מה זה?
לא, אני אומר, צריך לשים לב גם עוד דבר שאני רואה בכל ה... נקרא להם, המחמאה הכי גדולה שאסור לתת להם, אבל קוראים להם ככה, המיינסטרים של התקשורת הישראלית, אתה רואה את אותו דבר כל הזמן שהם מתבטאים, כן, זה היה יכול להיות רעיון טוב, אבל זה לא ישים. העניין של הגירוש של הפלסטינים מעזה, זה לא ישים. עכשיו, תראה איזה יופי. א', אני חושב שהם באמת מאמינים לזה שזה לא ישים, כי הם הכניסו את זה לעצמם לראש. כל הפתרונות שהם לא שלי, הם לא ישימים.
כל הציונות לא ישימה.
בדיוק. עכשיו, אם אתה לוקח את כל הדברים שקרו פה במאה השנה האחרונות, הכל פה לא ישים, אבל זה עובדה שזה קרה. אבל זה לא ישים, והם מנסים גם להכניס לנו, אם אנחנו מדברים על הנדסת אותה, הם מנסים להכניס לנו את זה לראש. זה לא ישים, זה רעיון מעולה, אבל זה לא ישים, זה לא יהיה, זה לא בר ביצוע. והם כל הזמן חוזרים על זה.
אל תשכחו שכבר שנה הם מוכרים לנו את הראש עם השאלה מה האסטרטגיה, וחייבים לעצב את היום שאחרי, היום שאחרי, היום שאחרי.
אז הנה היום
שאחרי. מה הם אומרים לנו כשהם שואלים אותנו מה האסטרטגיה של היום שאחרי, לממשלה אין אסטרטגיה ליום שאחרי? תכניסו או את חמאס מוחלש או את הרשאר, או את הרשות הפלסטינית, שזה בעצם הם מחויבים לאותו יעד של השמדת ישראל, גם החמאס וגם פתח וגם הרשות הפלסטינית, זה מופיע באמנות שלהם של אובוטים.
לגמרי. כן, אז, חבל, אנשים אז, לא אז, קוראים אז, את זה, האמת שזה לא כל כך ארוך, אפשר בהחלט לקרוא תרגום של זה גם.
כן, זה מסמכים קצרים, מחויבות מלאה להשמדת ישראל, גם באמנת חמאס, גם באמנת פתח, השמדת כל ישראל. כן. עכשיו, מה, הנה אני אסטרטגיה של ליום שאחרי. מאוד בערב קיבלנו את האסטרטגיה של היום שאחרי, שהיא, ופה בואו נהיה כנים, נהיה כנים עם המאזינים ונודה, שבינינו לבין עצמנו, כל הזמן שהם הטרילו אותנו עם השאלה הזאת, כל השנה האחרונה, מה יהיה עם היום שאחרי, מה האסטרטגיה, עמוק בלב אנחנו ידענו שהאסטרטגיה שאנחנו שחותרים אליה, היא באזורים האלה, לא אמרנו שזה יהיה כדי כך,
נכון.
אבל היא באזורים האלה, ואי אפשר לדבר על זה. והם כל הזמן הציקו, כי גם הם אולי חשדו שלשם אנחנו חותרים.
תשמע,
והם
אני,
לא רציתי שזה יהיה.
אני חווה לי על דבר אחד, חווה לי שהשר לשעבר, רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה, לא חי היום בשביל לראות את המסיבת עיתונאים הזאת של דונלד טראמפ. הוא פשוט גנב לו את המצע. זה טרנספר, כן מרצון, לא מרצון. טרנספר זה טרנספר.
גנדי היה בדיעבד מתברר שגנדי היה נחשון, איש עם עמוד שדרה ועם אומץ לב, שהוא פשוט הקדים את זמנו. אבל הוא צדק, הוא צדק. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי, כולם רואים, מה פתאום, נגד החוק הבינלאומי, זה לא מוסרי, לא זה, מה הם אשמים. אני רוצה להזכיר למאזינים, שבמאה שעברה, עשרות מיליוני אנשים, כדי לפתור סכסוכים בדיוק מהסוג הזה, הרבה פחות ברברי ומדממים, הם נעקרו ממקומות מושבם, והועברו למקומות אחרים, עשרות מיליונים של אנשים, והפליטות שלהם החזיק המעמד דור אחד בלבד. הם התיישבו במקומות החדשים, נקלטו בהם.
ומה קרה באותם המקומות? נהיה שקט בגבול.
והפיתוחים נפתרו, בדיוק. עכשיו, זה היה הדיפול. המוסדות הבינלאומיים דחפו לפתרונות. זה קרה גם בין הודו לבין פקיסטן, זה קרה כמובן בפולין, בגרמניה, והרבה מקומות
שבהם הסיכוחים
מהסוג הזה. כן, מפרידים אוכלוסיות וגומרים את הסיפור. עכשיו, אגב, מי האנשים שמתנגדים לזה? זה אותם אנשים שכל הזמן דחפו, כן לפתרון של עקירה כפויה של אנשים.
אבל טרנספר של יהודים, כן.
של יהודים, כן? היהודים סבבה, ערבים מה פתאום? אז לא, אז אנחנו חושבים, מתברר שטראמפ מסכים עם המחשבה שלנו, אנחנו 100 שנים מתקוטטים איתם, 100 שנים אנחנו מציעים להם הצעות פשרה בזו אחר זו אחר זו, ו100 שנים הם דוחים את הצעות הפשרה שלנו, ולא מפסיקים לחנך את הדורות שלהם, דור אחרי דור לפנות אותנו ולהיות מחויבים להשמדתנו. אין סיבה שעוד 100 שנים מתקוטט איתם. צריך את זה להכריע בצורה ברורה, וטראמפ בא עם הדבר הנכון. זה כל מה שקרה פה בערב.
לגמרי, לגמרי. החתול הג'ינג'י הזה הפתיע את כולנו. תקשיב, זה היה פשוט לראות ולהתמוגג.
אני לא בטוח שזה כזה הפתעה.
לראות ולהתמוגג.
אני לא בטוח שזה כזה הפתעה.
לא, העניין של הצבא האמריקאי בתוך עזה זה הפתעה.
כן, אני חושב שהם דיברו על זה די הרבה זמן, אתה יודע, זה לא...
תשמע, לי זה עושה טוב שלא יהיה חיילי צהל בתוך עזה יותר.
אני חושב שהם דיברו על זה אפילו לפני הבחירות.
לפי מה שאני הבנתי, קודם כל בכלל יש תחוש של חיילים, אני מדבר על הקמה של ריביירה. לא יהיה פה מערבים, אז לא יצטרכו חיילים.
החיילים ישתו קפה בריביירה.
לפי מה שאני הבנתי, אני לא יודע, אני פשוט ראיתי פרסומים כאלה, את הרעיון הזה, של לפתור את הבעיה בצורה הזאת, שתקלו במוחו, זה נקבר, רון ברמר ובנימין נתניהו.
אני לא מתפלא.
בסבירות גבוהה שזה כבר עוד לפני הבחירות התחיל.
אני לא מתפלא לגמרי.
זה לא, רואים שזה לא משהו שנולד אתמול. רואים שזה לא משהו. רואים שזה יושב אצלו הרבה זמן.
זה לא בשלוף, זה היה מוכן. זה היה מוכן לגמרי. לסיום, חנן, הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ככה, עם יד על הלב, אתה כותב נאומים בין היתר. למי היית רוצה לכתוב נאום, לנתניהו או לטראמפ?
לנתניהו?
לקח לך, אבל...
לא, אני ישראלי, יהודי, פטריוט ישראלי, הוא ראש הממשלה שלי, הוא עומד פה לפני הקלעים, אחורי הקלעים, אבל הוא בסופו של דבר, הוא יש לו גם, הוא נושא באחריות לאסון הגדול שקראנו בשירה באוקטובר, בגלל שהוא הוביל את הקונספציה, אבל בניגוד לכל יתר האנשים, המנהיגים שלנו, שהיו שבויים בקונספציה הזאת, גם במנהיגות הפוליטית, גם במנהיגות הביטחונית, הוא הפך את השינה דיסקט, הוא למד את הלקח,
לגמרי.
והוא עבר להתקפה, והוא הביא לנו את הניצחון הזה. ואנחנו ראינו מול העיניים שלנו, ואיך שהצבא נלחם בו, ואיך ששר הביטחון נלחם בו, ואיך ששבק נלחם בו, ואיך שכמובן האופוזיציה נלחמת בו, והממשל האמריקני הקודם נלחם בו, וכולם רוצים שהמלחמה תיפסק בלי שחרם את האויב, והוא עמד להתעקש, אז ברור שאם הייתי, זה לא כזה בוער לי לעשות את זה, כן, אבל אם אתם כבר שואלים, אז בכיף הייתי כותב נאום על, 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 על התשועה הזאת שהוא הביא לעם.
לחלוטין. חנן עמיור, אני מאוד מודה לך, כרגיל היה תענוג איתך, וישר כוח, ומקווה לראות אותך בפריימריז בליכוד.
תודה רבה.
תודה רבה לך. כל טוב.
אנחנו
נעבור לשיר.
לך על זה. עכשיו אנחנו שמים את החיים הטובים או עוד לא? או שזה מה שיהיה אחרי אחרי שהפנו את עזה.
השינוע בטוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי לו אשר. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם התברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם התברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאת תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים, שירו כולם שכן אתה שומע תפילות, ונחייך נהיה בריאים ונשים. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב.
ותמיד יהיה לי רק טראמפ.
בעזרת השם.
בעזרת השם, תאמין לי. ועוד יותר טראמפ, ועוד יותר טראמפ.
יש לנו עכשיו שנתיים שהן סופר קריטיות, שלא יחזרו אף פעם. כי זה שנתיים, עזוב רגע, תראה את החיבור.
כל יום צריך להיות מתוכנן על כל דקה בו.
זה שנתיים שהממשלה הזאת תהיה בשלטון. זה שנתיים עד לבחירות אמצע כהונה של בארצות הברית. וזה שנתיים שבעצם לטראמפ יש גם את הכוח בארצות הברית די לעשות היום מה שהוא רוצה, שזה כוח נדיר.
תקשיב, בארצות הברית, הקונגרס שלו,
שכולם באותו
צד, הסנאט שלו,
נכון, נכון,
והשופטים שלו,
שסבירות מאוד גבוהה שבעוד שנתיים זה כבר לא יהיה ככה, כי יש להם,
כן, בדרך כלל הם מתאזנים כל הזמן, ואז הם מתאזן, כן.
אז בשנתיים האלה אתה יכול לעשות, אני חושב שזה שנתיים שבאמת
חלום.
צריך לבדוק היסטורית מתי היה כזה דבר.
אל תשכח שזה קדנציה האחרונה שלו גם.
זה הכל מתנקז, נכון, הכל מתנקז לשנתיים הספציפיות האלה. נכון שהוא בשלטון 4 שנים, אבל בשנתיים האלה, מה שלא תעשה עכשיו, סביר שאתה לא תעשה בכלל. ולכן, איך הוא אמר, דריל בייבי דריל, גרש בייבי, גרש.
תקשיב, הבן אדם, אז רגע, אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מנהיג אחד, שקוראים לו בנימין נתניהו, שאחרי 7 באוקטובר החליף דיסקט, והחליט שהוא מעצב, והוא אמר את זה, ימים אחרי, ימים בודדים, אחרי 7 באוקטובר, הוא אמר, אני אעצב את המזרח התיכון מחדש. הוא אמר. והוא התחיל ועשה. זה התחיל עם חמאס, זה המשיך בביפרים, בחיסול של נסראללה, בכיבוש חלקים מסוריה, בחיסול הצבא הסורי, נתניהו נתן אופי חדש למזרח התיכון. ואז עלה לשלטון טראמפ, שראה את מה שנתניהו עשה, וזה עשה לו תיאבון. אמר, מצוין, אני בן אדם של הצלחות, אני רואה הצלחה, אני מצטרף אליה. וזה בדיוק מה שטראמפ עשה, כי אם הוא היה רואה כישלון, הוא לא היה מצטרף, הוא היה בורח מזה כמו מש. הוא ראה הצלחה שנתניהו בכל מה שהוא רוצה לעשות, הצטרף להצלחה הזאת, ושניהם ביחד מעצבים כבר לא את המזרח התיכון מחדש, את העולם כולו מחדש. ואני רוצה להגיד לך, באמת חזון אחרית הימים, מה שהם עושים זה שווה ערך להסכמי סייקס פיקו.
נכון.
אחרי מלחמת העולם הראשונה, שישבו הבריטים והצרפתים עם טוש עווה ועשו
וסרגל,
קווים.
וסרגל, כן, כן.
וסרגל ועשו קווים, זה לך, זה לי.
מי שרוצה לראות עדות לזה, פשוט תפתחו את המפה של אפריקה למשל, ואתה יכול לראות
הכל קווים ישרים שם.
ישרים. כן, כן.
ותקשיב, זה משהו הזוי, ושמעתי יש שמועות שדיברו על זה שנתניהו אמר לטראמפ בחדר הסגור, אנחנו רוצים עוד חלקים מסוריה להיכנס יותר עמוק, וטראמפ אמר לו, לכו על זה, קחו כמה שאתם צריכים.
כמה בא לך?
זה בערך התשובה שלו הייתה, כמה אתה רוצה?
זוז ותן לי לעשות קפה.
אל תטריד אותי בענייני סוריה.
מעט מאוד פעמים אני ישבתי מולך ולא הפרעתי לך והסכמתי איתך. באמת, מעט מאוד פעמים, אני חושב, זה אחד מהם. האמת שלגמרי, לגמרי. עכשיו, אבל עם כל הערכה, גם
זאת ועוד.
גם לנתניהו. וגם, תן לי לזרוק עליך מים צוננים.
לא, לא תצליח.
אז רק לירוק עליך. עם זאת ועוד, תשמע, אם עכשיו עושים את המהלך הזה, ולדעתי הם הולכים לשם, תראה, עכשיו שבוע הבא, הולך להגיע המלך הירדני, הולך להגיע לארצות הברית. והוא התקבל שם בצורה
זה שהאמריקאים,
של סימן שאלה.
זה שהאמריקאים שאלה? אמרו, אם הוא לא רוצה את הפלסטינאים, שהוא ימצא פתרון אחר.
בדיוק. בגלל זה אני אומר בסימן שאלה. זאת אומרת, הוא יבחר איך לקבל את פניו. אם הוא יעשה מה שטראמפ אומר לו, אז הוא יקבל, אתה יודע, תהלוכה של מלכים, כאלה למלך.
איזה אופציה יש לו? אני שואל ברצינות. איזה אופציה יש למצרים ולירדן?
תראה, למצרים?
לעשות או לא לעשות מה שארצות הברית.
אין הרבה.
השלטון שם חי בזכות האמריקאים.
חד משמעית. הצבא המצרי, כולו היום, הוא די כמונו. הוא כולו חי ונושם ציוד אמריקאי.
אבל להבדיל, הכלכלה המצרית היא בגירעון מטורף. ובלי הכסף האמריקאי, מצרים, הלכה למעשה, תפשוט רגל.
נכון.
והמצרים לא יכולים להרשות לעצמם.
מה שמחזיק את הממשל בשלטון, אנחנו מדברים על מדינה ערבית שכבר לא מזמן כבר הדיחו אנשים, שמו אותם בכלא. נכון. היה שם הפיכות.
כן.
מה שמחזיק אותו מהשלטון בין היתר, זה הצבא, זה איכות הצבא. ברגע שאתה חלש, אתה יודע מה קורה במזרח התיכון, כשאתה חלש, אנחנו ראינו את זה על בשרנו, אתה חלש, אתה מגמגם, אלה מריחים את החולשה והודרו.
לגמרי.
אז אתה לא רוצה להיות חלש במזרח התיכון, ואם אתה, האמריקאים יגידו שעכשיו הם כבר לא תומכים בצבא המצרי, זה, אתה יודע, זה סכנה רצינית.
ואותו דבר השושלת האשמית.
ואותו דבר ירדן, ואותו דבר בעצם כמעט כל מדינה בעולם שנתמכת על ידי האמריקאים. הוא רוצה לעשות דבר מאוד פשוט. אני תומך בך, אני מצפה ממך לתמורה. עכשיו, במשך שנים, אנחנו חווינו את זה על בשרנו בצד הרע של העניין.
לגמרי. כל הזמן.
אתה רוצה נשק? יופי. אז תכניס להם גם מסעיות של דלק. איזה מדינה...
אז תגיד מדינה פלסטינית.
איזה מדינה נלחמת ומכניסה מסעיות דלק לאויב שלה? איפה זה קרה?
אין דברים כאלה.
אין דבר כזה.
אין בהיסטוריה, אין דבר כזה.
אין דבר כזה. לא היה דבר כזה, גם לא יקרה דבר כזה. חוץ מישראל, שבשביל לקחת נשק מאמריקאים, היא צריכה גם לקבל את התכתיבים של האמריקאים. אז למה רק ישראל?
ופה נכנס הרמטכ"ל החדש שלנו.
אז בא טראמפ ואומר, רגע, תכתיבים אמריקאים, אני יכול לתת גם תכתיבים אמריקאים למצרים. למה רק לישראלים?
הוא יכול לתת תכתיבים אמריקאים לכל העולם.
למי שהוא רוצה.
לכל העולם.
והוא עושה את זה.
אמריקה זה מעצמת קנייה מטורפת, נכון? הכי גדולה, נכון? בעולם.
והוא משתמש בזה.
הוא יכול לעשות הכל. ברגע שהוא מטיל סנקציה על בן אדם כזה או אחר בכל העולם, הבן אדם לא יכול לקנות לחם לאכול. זה משהו מטורף, הכוח שיש לאמריקאים, והגיע הזמן להשתמש בו.
התחלת לדבר על הרמטכ"ל החדש.
והרמטכ"ל החדש, במסגרת הדברים שהוא עומד לעשות, עומד לפתח קו ייצור של תחמושת ישראלית, בדיוק מהסיבה שלא להסתמך על האמריקאים, וזה כבר יאמר לזכותו, זה אפילו תוקצב במיליארד שקל, יש לזה כבר תקציב, והולכים לעשות את זה, שזה פנטסטי.
זה הפקת לקחים מאוד מאוד חשובה ממה שקרה לנו בחצי שנה, שנה האחרונות.
כי גם
כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. עכשיו אמרנו טראמפ פה והוא תומך בך והכל בסדר.
מחר בבוקר
עולה איזה קאמלה אחת. עולה קאמלה אחת. פה יש ראש ממשלה שקוראים לו חס ושלום, לפיד או דברים כאלה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
לא, קאמלה ולפיד הולך ביחד.
תחשבו עכשיו כולכם, באמת, כל זה, בוא נעשה משחק חשיבה. מה היה קורה פה? על אותה סיטואציה, כי בו, בינינו, גם אלה,
לפיד היה ראש ממשלה.
גם אלה שתוקפים את נתניהו, כולנו יודעים שהשביעי באוקטובר היה קורה והיה יכול לקרוא בכל ממשלה.
לא, זה אני חושב שיש לא חושב שיש מחלוקת.
יש מחלוקת,
לא,
יש מחלוקת, אבל לא משנה. ברור שזה היה קורה
לכל ממשלה. שבן אדם הולך לישון ולא מהירים אותו, איך אתה רוצה שהוא יתפקד?
לא, לא, השאלה היא כזאת. עכשיו, אחרי שזה כבר קרה, איך היינו מתפקדים כשראש הממשלה שלנו זה יאיר לפיד?
ברור. אנחנו יודעים איך.
ונשיא ארצות הברית, ביידן.
אני יודע, גם אתה יודע, כבר במאי 2020...
אני כל פעם שאני עושה את המשחק חשיבה הזאת, אני מפסיק אותו מהר.
מאי 2024, הייתה מפסיקה המלחמה, היינו מפסיקים את הזה, מחזירים את החמאס...
זה אומר שעד מאי 2024 היינו לחמים כמו אריות.
לא.
אני לא בטוח. אני לא בטוח.
לא, 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 אני מניח שהיינו יוצאים לאיזושהי התקפה.
משהו,
מבצע.
מבצע.
כן.
כן.
והיינו מפסיקים את המלחמה, מקבלים חזרה חלק מהשבועים, חלק כמובן היו לצערנו לא בחיים, והדבר הזה היה חוזר לעצמו, והחמאס היה ממשיך להתבסס בעזה, ושום דבר לא היה משתנה, ונסראללה היה נשאר במקומו, והעולם היה נשאר במקומו.
אני אגיד לך משהו על יושב ראש אופוזיציה. כשבגין היה במבצע, לפני מבצע אנטבה, לפני ההחלטה על מבצע אנטבה, רבין התלבט. הצפי היה שאם אנחנו נעשה מבצע צבאי, יהיו המון המון הרוגים. המון הרוגים חיילים, המון הרוגים מבני הערובה. יהיה קטסטרופה שלמה של זה, יהיה כמות הרוגים שכמותה לא ראינו. והוא התלבט. והדילמה שלו הייתה בין לעשות מבצע שסבירות גבוהה, וזה מה שהצבא אומר לי, שסבירות גבוהה שכמות הרוגים פה תהיה קטסטרופלית מצד אחד. מצד שני, אני יכול לשחרר אסירים, רוצחים, עם דם על הידיים, ולקבל אותם ללא, לקבל את כולם כנראה בריאים ושלמים.
אני רק אעצור אותך ואגיד שאנחנו שוברים סיעים בכמות הצפיות בלייב שיש לנו.
זה בגלל שאתה לא עוצר אותי.
שוברים סיעים.
אבל בגלל שאתה לא עוצר אותי.
לא, בגלל שאני כן עוצר אותי.
אז רגע. אז זה היה דילמה.
ותפסיק סנבר אותי עם הקרחת.
והוא התלבט, והוא התלבט אם לשחרר, לעשות עסקה, או להיכנס בכל הכוח, וכנראה יהיה הרבה הרבה הרוגים. קרא לבגין, ובגין ישב מולו ואמר לו, תקשיב, אתה ראש הממשלה, האחריות כולה מוטלת על הכתפיים שלך. אני יכול להגיד לך רק מה, איפה אני יכול להקל עליך? אני מקל עליך בזה שאני הולך איתך במה שאתה מחליט. אני לא אמליץ לך, אני לא ייעץ לך, אני לא אעשה כלום. אני רק אגיד לך, אם אתה מחליט לעשות עסקה ולקבל את כל החטופים שלנו ולשחרר אסירים, מה שלא היה מקובל באותה תקופה, אני מאחוריך. אם אתה הולך עכשיו על מבצע וחס ושלום יהיו הרבה הרוגים, גם בני ערובה, גם חיילים, אני מאחוריך. לא
וזה למה?
לא יפה שום ביקורת באופוזיציה.
כי בגין ידע, ידע והבין את הכובד של להיות ראש ממשלה בלקבל החלטות כאלה.
לא, בתקופה הזאת הוא לא הבין.
לא, לא,
זה
לא.
זה היה
לא.
לפני שהוא ראש ממשלה.
הוא הבין גם אם הוא לא היה ראש ממשלה.
זה ברור. עכשיו, אנחנו אוהבים לעשות משחקי חשיבה, תמצא את ההבדלים בין ראש אופוזיציה שעומד בזמן מלחמה וצורח עליי, אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה. על מי אתה צורח את זה? על מי אתה צורח את זה? מי זה רוצים מלחמה?
על,
מי זה תקבלו
על הציבור שמשרת
מלחמה?
עכשיו
אותו ציבור שמקריב את חייו.
שנלחם, כן.
אותו ציבור.
זה הציבור שנלחם עכשיו.
מי זה
עכשיו?
רוצים מלחמה? מי זה תקבלו מלחמה? עם מי אני אלחם? אתה רוצה שנלחם איתך? עם מי להילחם? אתה מבין? וזה ההבדל. כשמדברים על בגין,
תקשיב,
הרבה פעמים השמאל משתמש בבגין.
יאיר לפיד, יש מצב הוא מגלגל עיתון במחנה ונותן לך בראש.
הרבה פעמים השמאל משתמש בבגין, כאילו להראות לימנים של היום, כמה בגין היה כזה, אתה יודע,
כן.
איזה בן אדם איכותי.
בעוד 20 שנה השתמשו בנתניהו אותו
משמעית,
דבר.
משמעית, שלא יהיה לך ספק.
כן.
שלא יהיה לך ספק. אז גם אני יכול להשתמש בבגין, תראה איזה יושב ראש אופוזיציה היה. ותראה מה יש לך עכשיו, בוא נדבר על אותו דבר.
עזוב אותך בחייך, זה ראש אופוזיציה.
ודרך אגב, מה שאתה אמרת?
איך הוא אומר? אנחנו ניתן גיבוי לממשלה, אנחנו ניתן גב לממשלה.
אם הם יעשו מה שאנחנו אומרים.
לא, הוא לא מספיק לצאת מהחדר והוא אומר אחרת.
כן.
זה פשוט לא אמיתי.
אפרופו מה שאתה אומר על זה, חד משמעי זה יקרה. מה, יש לך ספק? בעוד 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה.
בטח, יהיה מנהיג אחר מהימין.
נתניהו יהיה על שפתיו של כל שמאלני מתחיל.
כן.
זה לא כמו ביבי.
כן.
מה קרה לך? אתה מביא לי את איציק לוי הזה? מה זה הבן אדם הזה? מה, אנחנו אנטי איציק, זה לא, זה לא,
לא, לא
כמו
לא.
ביבי הגדול
לא
מכולם.
תביא להם איזה אבוקסיס.
הוא היה
אבוקסיס, אבוקסיס אחד, או אמסלם, תגמרת אותם.
כן, כן.
גמרת אותם. אבל זה רק מראה לך שבימין,
אולי אצילי.
שבימין אין גזענות. כי בוחרי הימין, למרות שהם מזרחיים, ראשי הממשלה מטעם הימין, הם דווקא לא מזרחים.
זה בכלל לא אישו.
זה לא אישו.
בכלל.
אתה בן אדם מוכשר, אתה בן אדם עם עקרונות, אתה מתיישר לטובת העקרונות של המפלגה, אתה תייצג אותנו.
כן, אנחנו גם שונאים את כולם באותה מידה.
אה, לגמרי.
זה לא שמאל, מזרחי, ספרים אשכנזים, מה אכפת?
שמע, אבופו שונאים את כולם, בני גנץ.
סתם, אנחנו לא שונאים אף אחד.
בני גנץ.
נהיה רציניים רגע.
מברך על הפגישה בין נתניהו לטראמפ ואומר, אין לנו מה להפסיד. עכשיו, זה יפה. לא חשבת שיש לנו מה להרוויח, במקום אין לנו מה להפסיד. זה משפט הכי פולני שהוא יכול להוציא מהפה.
קבו, טוב, קבו.
אני אשב פה בחושך.
אני אשב פה בחושך לבד, אוקיי.
אין לנו מה להפסיד, נו מילא.
בדיוק, בדיוק, וואי. נו מילא.
תקשיב, זה לא אמיתי, אין לנו מה להפסיד.
אבל אתה מוכרח להגיד, להודות, הוא חמוד. הוא באמת חמוד, אני לא אומר את זה כאילו, זה לא בקדש שאני יורד עליו.
זה
הוא בן אדם נחמד.
בני גנץ זה שר בממשל האמריקאי. הוא יעשה מה שהממשל האמריקאי
לא.
יגיד.
כבר
תמיד,
לא.
תמיד,
לא,
בכל מצב.
לא,
כבר
לא, פיתרו אותו.
גם עכשיו.
פיתרו אותו.
מי, בני גנץ?
בממשל האמריקאי.
פיתרו אותו, כן.
הממשל הנוכחי?
כן. הממשל הנוכחי לא...
הוא יכול לבוא לעשות להם קפה מקסימום עם המשקפיים, שהוא עשה ככה, אתה זוכר שהוא בחש עם המשקפיים?
תקשיב, הבן אדם הזוי. ואנחנו ממשיכים
לעלות. אבל הוא נחמד.
הרייטינג ממשיך לה... עולה ועולה, איך אומר ינון הגל?
עולה ועולה.
בום, פיצוץ גלקטי. יפה, טוב, בוא נצא נצא לזה.
וזה בלי בני משפחה. רגע, בוא תגיד את זה. זה בלי בני המשפחה שאנחנו... הפיצוץ הגלקטי שעולה ועולה. זה סיננו את הבני משפחה.
בוא נשים לנו איזה תימני אחד שישיר לנו פה.
חוטי.
חוטי. לך על זה.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר, רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, יריבים ואוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר, רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת
עכשיו, פינת הספורט.
נה, 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 נה.
כן, ונעבור לכתבנו.
בשטח.
כן, עמי.
כן, אליך, חנוך.
כן, בוא נדבר רגע, תראה, איזה יופי שהכדורגל מתקשר גם לפוליטיקה, גם למערכת המשפט, וגם לבית ירושלים. איזה יפה זה.
כן, למה?
מכבי תל אביב, מכבי חיפה. לפני שבוע, התחלנו לדבר על זה קצת שבוע שעבר. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אוהדים של מכבי חיפה, התחילו לזרוק אבוקות, פוצצו את המשחק, היה אירועי, נקרא לזה אירוע אלים, זה מספיק אלים, בשביל שהמשחק התפוצץ. קיבלו עונש, איזה עונש קיבלו עכשיו? הגיעו להסדרה, וקיבלו עונש. עונשון, עונשון ג'יק. קודם כל, המשחק שפוצץ, הפסד טכני. הגיוני, המשחק פוצץ, לא הגיע לסיום.
אבל למה הפסד טכני להם?
כי הקהל שלהם גרם לפיצוץ המשחק.
הקהל משני הצדדים גרם, לא?
לא, 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 לא. קהל של מכבי חיפה, קהל של מכבי תל אביב, ישב בשקט, כליל, כמו שצריך. לא התלהם. והקהל של חיפה זרק וזרק וזרק, המשחק פוצץ. עכשיו, איזה עונש הם קיבלו?
חשבתי שזה פוצץ בגלל המכות שהיה שם בין השחקנים.
הפסד טכני למכבי חיפה, שזה הגיוני, ונקודה. עכשיו, מה אני מזכיר? אני מזכיר שלפני כמה זה השנתיים, שלוש, עם הגמר גביע של ביתר, נגמר המשחק של ביתר, היה טקס, האוהדים של ביתר מההתרגשות, ירדו למטה, נשקו את השחקנים, הטקס לא נערך. עכשיו, זה לא היה אירוע אלים, לא היה שום אלימות. עשו סלפי עם השחקנים.
אוקיי.
אבל באמת לא היה טקס. אז ביתר חטפה עונש. איזה עונש היא חטפה? 4 נקודות בפועל. תשים לב לשני הדברים. פה אירוע אלימות קריטי שהמשחק פוצץ בגללו. בסדר? לא היה משחק, בוטל המשחק. זה אחד. פה טקס בוטל, 4 נקודות, משחק שפוצץ, נקודה. הגיוני? כנראה. כנראה שכן.
כן.
תסביר, אין הסבר.
ברור שיש
עכשיו,
הסבר.
עכשיו, אם זה היה אותו דבר...
רוחה של גלי ברב מיארה, אכיפה בררני.
כך זה עכשיו לאצטדיון טדי, ביתר, האוהדים של ביתר יורדים, לא יודע איזה, עושים בלגן, מפוצצים את המשחק. ההתאחדות הייתה פותחת ליגה חדשה, קוראים לליגה ד' רק בשביל שאפשר יהיה להוריד את ביתר לליגה הזאת. ברור, נכון? פרופורציות, אנשים. כאילו, אם פה אנחנו מקבלים 4 נקודות, אז פה, מה? נקודה?
כן.
אבל היית מאמין שיש איפה ואיפה?
לא, איפה? אצלנו במדינה?
אבל מה שיפה שכל השבוע דיברו כולם בכדורגל, על הנישה ועל המשטרה וכמה המשטרה לא בסדר. מה אתם רוצים מהמשטרה? נגיד שהמשטרה תופסת את 100% מהעבריינים, וזה נכון לא רק לספורט ולכדורגל.
מה יקרה להם?
נגיד שהיא תפסה את 100% מהעבריינים, כולל גם הפשיעה הערבית. ומה?
כולל גם מבתי המשפט, השופטים הכוונה.
ומה? תפסה אותם. הביאה אותם לפני השופט. מה יקרה הלאה? הנישה מגוחכת. ממש. אין הנישה פה.
ממש.
הנישה מגוחכת, זה דלת מסתובבת, נכון? אז בשביל מה זה טוב? אז מי השם? השוטר השם? מה אתם רוצים מהשוטר? השוטר בסוף יתפוס את הפושע.
לא,
הוא יבוא לפני השופט.
מוריד את המוטיבציה לשוטר לגמרי. לתפוס את הפושע. מה זה יעזור?
חד משמעית.
אז תפסת, נו ו...
חד משמעית, שאתה בתור שוטר מביא את הפושע, ואז יורד איתו במעלית של בית המשפט למטה, ואתם שניכם הולכים הביתה ותופסים טרמפים ביחד, מה עשיתם בזה? בשביל מה? בשביל מה עשית את זה? בשביל מה הסתכלת?
תופסים טרמפים? לא, התקציב של המשטרה קצת יותר גדול מלתפוס טרמפים.
ולפעמים השוטר תופס טרמפ אצל הפושע. תלוי באיזה רכב הפושע, אל תשכח.
לאן אתה נוסע?
בדיוק. אתה ראית את הרכבים של הפושעים? בוא, זה לא... הם לא... הם אלה שלוקחים טרמפים, לא תופסים טרמפים. כן.
נו טוב, אנחנו נסיים. היום כמה דקות לפני הזמן נסיים עם שיר של חיים משה. כמובן, מה יכול להיות אחרת? תודה רבה.
ואנחנו
הגענו למספר עגול.
אנחנו מקווים... 3? אנחנו מקווים שיהיה לנו עוד תוכניות שמחות לשם שינוי.
לגמרי, ואני מאחל לעם ישראל... ש-50% ממה שהובטח לנו במסיבת עיתונאים בין טראמפ לנתניהו, 50% שיישמו אותו, זה מספיק, זה מעל ומעבר, זה הרבה יותר טוב ממה שציפינו, זה נהדר.
אבל יש רק, בוא אני אצלך לקראת סיום, אני אצלך משהו קטן. יש עכשיו הרבה הריסות בעזה. ואחד
מה, לקנות נדלן כאילו?
אתה יכול להרחיב את הנדלן. קח את כל ההריסות שיש בעזה, פשוט זרוק אתם לכיוון של הים, אתה יכול לבנות אי קטן, כמו שעשו באמירויות, אתה יכול לבנות אי, לעצב אותו, לעשות אותו בכל מיני צורות.
אוי, יש לי רעיון יותר טוב.
ואז מה שיפה, זה הניצחון המוחלט. נשב אני ואתה, בבית קפה על חורבות עזה, בבית קפה שנבנה על חורבות עזה, נשתה קפה, נעשן סיגר, ונגיד, הניצחון המוחלט.
אני אנצל...
זה הניצחון המוחלט.
ברשותך, אני אנצל את הבמה הזאת.
תן לי לפנטז, מה אכפת
לך? לקרוא לשופט יצחק עמית, להגיד לו, תקשיב, עכשיו ייכנסו לעזה הרבה קבלני בניין. יפנו, יעשו, כן. אתה יכול לקבל הצעת מחיר הרבה יותר טובה ממה שקיבלת. תנסה לקבל מהם הצעת מחיר, תסיר את המחדל, אתה לא קרימינל כנראה.
רגע, ונגיד עוד משהו לקראת הסיום.
נו.
אני רק מזכיר, כל מה שאנחנו אומרים, בכל התוכניות שלנו, קשקוש בלבוש, אנחנו אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים כלום, זה הכל תוכנית דעות, ומי שרוצה לבקר אותנו, אז אנחנו נתחשבן איתו אחר כך, אבל בגדול...
ואם מישהו נפגע...
זה הכל תוכנית דעות, אם מישהו נפגע...
שיחשוב טוב טוב, שיחשוב טוב טוב למה הוא נפגע.
לילה טוב.
ביי, לילה טוב.
לבד, לא אני, לא קיים היא עוברת בה אני שוב כאן היא כמו שמש בין עננים יש בי עיישה רגשות כנים תראי איך עוברות השנים חייכי פנים אל מול פנים הקור לך את הנקיצי את חיי עיישה אם תרצי אלך בשבילך עד הסוף אל הבית שעל קו החוף לא אספור כאבים ודמעות אם רק עיישה תרצי